שני צדדים בהגדרה בסנהדרין. אחד אחד, יותר מחודש היה נראה לנו. המראה אומרת שהדביקות, הצמידות לעבודה זרה נראית יותר בעלת משיכה גדולה יותר מאשר הדביקות בעבודת השם. מזה למדנו יסוד מאוד גדול.
למה עברנו לגמרא בסנהדרין?
לא עברנו לגמרא בסנהדרין? בפרק ד' מידות, כי אני מתבלבל ביניכם. בסדר, לא יודע למי זה מחמאה. בפרק ד' מיתות, תראו גמרא מופיעה. בפרק ד' מיתות כתוב: הנצמדים לבעל פעו כצמיד פתיל, ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם. כלומר, ביחס לעבודה זרה, כשהתורה מתארת את הדביקות של ישראל בעבודה זרה, היא משתמשת בתואר נצמדים. ונצמדים מפרש לגמרא כצמיד פתיל. צמיד פתיל זה הצמיד, הצמידות שהופכת את המכסה והכלי להיות כלי אחד ממש. ואתם מדביקים בהשם כבית תמרות דבוקות זו בזו. מפרש שם רש"י שהביטוי צמיד הוא יותר מאחד, מתאחד, מאשר הביטוי דבקות. דבקות זה כמו שני דברים שדבוקים ביניהם, אבל הם נשארים שני דברים. ואילו הביטוי צמידות זה ביטוי שזה נהפך להיות דבר אחד ממש. ככה מפרש שם רש"י. במתנית אותן הפוך, הנצמדים לבעל פה כצמידים על יד אישה שהם רפואיים, ואתם הדבקים דבוקים ממש. עכשיו הלשון השנייה היא יותר משתייכת למה שאמרנו, אבל הלשון הראשונה לכאורה היא קשה, וכי עם ישראל ביחס לעבודה זרה הוא יותר צמוד, יותר מתאחד מאשר ביחס לעבודת השם. מתבאר פה יסוד מאוד גדול בכל עבודת השם שלנו. כבר בארנו בפרקים הקודמים עניין דביקות שהיה לישראל לעבודה זרה יותר משאר אומות, וזה מצד היצר הרע שבאדם. כי היצר הרע משתוקק אל הדבר הרע, והיצר הרע מסית אותו לזה ומשתוקק לעבודה זרה. וכל אשר לא עבוד עבודה זרה היה חסר, שלכך היה יצרו לעבודה זרה. וכאשר היה שומע ליצרו ועבד עבודה זרה, לא היה חסר. כל זה מצד יצרו. אף כי לפי האמת אין לך חיסרון כמו זה הזונח העבודה זרה, מכל מקום מצד יצרו היה העבודה זרה השלמתו. והדבר שהוא השלמה לדבר קודם זה הוא חסר. לכך נחשב להם הדבקות מעבודה זרה כמו צמיד, שכל זה שאין הצמיד אלא הכלי, הכלי חסר. רק כשמצמידים לו את המכסה, אז הוא נהיה אחד. יש לו צמיד, הוא כלי שלם. נחשב הצמיד והכלי דבר אחד. כך מפרש רש"י שם. וכך היה דבקות שלהם בעבודה זרה, מפני שהיה יצרם לעבודה זרה, כאילו היה עבודה זרה השלמתם. כמו כל דבר שיצרו של אדם תאב לו, הוא נחשב חסר מחמת יצרו. כאשר הולך אחר יצרו, נחשב זה השלמתו. מה שכתוב, אתם הדביקים באשר, הדבקות הזה הוא כשתי תמרות. כי הדבקות הזה הוא מצד השלמות שיש באדם, והשלם יש לו חיבור אל השלם, כי הם דברים דומים ושווים, והדומה יש לו חיבור אל הדומה. לפיכך אמר שהוא כמו שתי תמרות שכל אחת ואחת שלמה בפני עצמה, ומפני שהם דומים מתחברים יחד. כך ישראל מצד השלמות שיש בהם יש להם חיבור אל השם יתברך שהוא השלם האמיתי. בעניין זה אין נעשים אחד לגמרי, כמו שהיה להם הדבקות לעבודה זרה, שהחיבור לעבודה זרה היה כמו צמיד פתיל, שנעשה דבר אחד לגמרי. טוב, אז באמת כדי להבין את דברי המהר"ל פה, רק נחזור בתמצות דברים שלמדנו בפרק ב' וסוף פרק ג'. היצר לעבודה זרה, הסברנו במהר"ל שזה דחף למלא צורך מאוד גדול להעצים את חוויית הקיום. לולא היצר לעבודה זרה, אז אדם היה מתבטל מתבטא אל הקדושה, מתבטא אל ההרה האלוקית, בלי צורך להיות בעצמו כזה. לכן נוצר דחף כזה באדם. אז תראה שבסופו של דבר בחשבון כללי הוא באמת רע, כי הוא גורם למרידה, להעמיד עמדה אל מול ההרה האלוקית. אבל הדחף הזה הוא מתוך הרגשת חיסרון מאוד גדול. היצר עבודה זרה זה יצר של שקיקה, של חשק, של תאווה. כשאדם נמשך לדבר מצד מה שהוא מרגיש חסר, והוא ניגש אליו בתאווה, אז כשהוא ממלא את היצר הזה הוא מרגיש סיפוק מאוד גדול. המשיכה לעבודה זרה, רגע, אני אגיד את הנקודה. המשיכה לעבודה זרה, אומר המהר"ל, היא מצד הרצון להשלמת החסר. היצר לעבודה זרה, הדחף שלו, זה הרגשת חיסרון מאוד גדולה. כשאדם מרגיש מאוד מאוד חסר, יש רעב, צמא, יש אדם תאווה לעריות, כן, שאדם חס ושולם, מה האירורים רעים, מה הם גורמים? גורמים שאדם יש מתח שחייב להתפרק, כן, יש איזה צורך כזה בגוף שאדם חייב לממש אותו. אז כשאדם ניגש למלא תאוותו, ניגש להשלים את החסר, הוא מרגיש משיכה מאוד גדולה. אומר המהר"ל, עבודת השם זה לא מיוסד על השלמת החסר. הפוך. עבודת השם זה מיוסד על הדומה בדומה. על מה עבודת השם מיוסדת? אמונה זה לא תאוות האמונה. יש מושג כזה, אני אומר, תאוות האמונה. עושים את עבודת השם שלנו, יש כל מיני כתות כאלה, עושים את עבודת השם שלנו כמו עבוד הזוהר. כוונה שמייסדים את עבודת השם הזה שאנחנו מלאי חיסרון, אנחנו צריכים להיפגש שהדבקות תמלא משהו שאין בנו. בדיוק הפוך, אומר המהר"ל, הדבקות מיוסדת לבטא על זה שאנחנו אלוקים. בגלל שאנחנו אלוקים, לכן אנחנו יכולים להתנהג בצורה אלוקית. המהר"ל אומר, עבודת השם מיוסדת על הדומה בדומה, לא על חיסרון שצריך להשלים. עבודה זרה זה מתוך הרגשת חיסרון מאוד גדול, מתוך זה יש צורך למלא את החיסרון הזה. מה החיסרון? אמרנו, חוויית המימוש העצמי. יש צורך, הרגש, אדם מרגיש כמה הוא כאבה גדול, והוא חייב להעצים את החוויה שלו. כל זה יש לזה תפקיד, זה למדנו בפרק ב' מה התפקיד של זה. וכמובן שבחשבון הכללי, כשאדם מעמיד את עצמו אל מול הבורא, אל מול האלוהי, זה בסופו של דבר הוא זונח לעבודה זרה, זה באמת, זה מוריד אותו לתחתיות הארץ. אבל המשיכה עצמה לעבודה זרה זה משיכה של השלמת החסר. עבודת השם זה לא השלמת החסר. עבודת השם הפוך, אומר המהר"ל, זה עבודת הדוימה בדוימה. זה דבקות. דבקות הכוונה, בגלל שאני אלוהי, בגלל שאני אלוהי מוצא את אלוקים בקרבי, בגלל זה אני מתנהג בצורה אלוקית. דבקות זה אף פעם לא לנסות להידבק במשהו אחר. אם זה משהו אחר, ממילא זה כבר לא תהיה דבקות. דבקות זה לא... יש פסקה כזו ברב, שהרב מסביר שלפעמים יש כל מיני כתות, לא משנה, לא נזכה עכשיו, דור המחנה, שהם מייסדות עבודת השם על הרגשת החיסרון. מתוך שהאדם צריך להרגיש חסר, בלי שהוא יהיה לו קרבת אלוקים, הוא ירגיש חסר. וזה קרבת אלוקים באה למלא משהו שאין בו. הרב מסביר שאמונה שמיוסדת על תאוות האמונה היא אמונה חוצה גבולות. זה לא עבודת השם מיוסד על הצד הפוך, אומר הרב, זה גם מיוסד פה על המערב. שדבקות אמיתית או עבודת, הדבקות של עבודת השם זה דבקות של הדומה בדומה. אלוקים, גם אנחנו אלוקים, הקדוש ברוך הוא, מה אני קדוש? אף אנחנו קדושים. בגלל שאני אלוקי, בגלל זה אני מתנהג באלוקות. לא בגלל שאני לא אלוקי אני צריך קרבת אלוקים, בגלל שאני אלוקי לכן אני שייך לאלוקים. וכלל המושג קרבת אלוקים, הרב מסביר בקובץ א', לא יודע, אולי כף ב', כף, כף ב', כף ת', לא זוכר איזה. הרב מסביר שעושה קרבת אלוקים, הכוונה היא שאני, זה לא משיכה. קרבת אלוקים, הכוונה היא שכל מה שאני אומר לאלוקים, אני מוצא שזה בי. זה המושא קרבת אלוקים. ואני קרבת אלוקים, לי טוב. זה מה שכתוב. מה זה קרבת אלוקים? מה זה שאני קרבת אלוקים? שהטוב הוא לי, שהטוב הוא שלי, שהטוב הוא אצלי. כשאדם חושב שכל השלמות היא אצל אלוקים, וזה לא נמצא בו, זה יוצר תאווה מאוד גדולה. וזה מה שהנחש אמר. הנחש אמר, תוכלו מצדת ואיתם כאלוקים. כלומר, כמו שאנחנו מסבירים תמיד, אלוהים ואתם זה שני דבר, הוא השלם ואתם לא. אתם מקנאים בו, נכון? למה הוא שלם? אם תוכלו גדולים, תהיו כמו. הטעות של הנחש, זה שהמטרה שלנו בכלל זה לא להיות כמו אלוקים. המטרה שלנו זה לא להיות כמו אלוקים. אנחנו אלוקים. המטרה שלנו זה להציף את הנקודה הזו, שהחיים שלנו יהיו ביטוי שאנחנו אלוקים. אז לכן, אומר המהר"ל, בפועל, עבודת השם יש לה פחות משיכה מאשר עבודה זרה. כך אומר פה את הגמרא. יש צד כזה. לא מצד האמת. מצד החוויה, היצר לעבודה זרה הוא יותר חזק מאשר היצר לעבודת השם. היצר לעבודה זרה זה כמו, אומר המהר"ל בסוף פרק ג', זה דומה ליצר דעריות. אתה מרגיש שזה מתח שחייב להשתחרר, איזה צורך מאוד גדול שהוא חייב למלא, איזה תאווה שהוא חייב לספק. זה, על זה מיוסד יצירת העבודה זרה. עבודת השם לא מיוסד על אדם. אנחנו לא מייסדים את עבודת השם על התאווה. לא איזה הרגשת חיסרון שאדם צריך לספק, איזה תאווה שאדם צריך למלא, איזה מתח שחייב להתפרק בעבודת השם. הפוך, מתוך שאדם מכיר שזה קיים בקרבו, מתוך זה הוא צריך להביע את זה. זה, על זה מיוסד הדבקות. מתוך כך, אומר הרב, אומר המהר"ל, תבדק שיש צד כזה שבעבודת השם מרגישים פחות משיכה. זה הצד הזה בגמרא. כן.
אילולא עבודה זרה, האדם היה כאילו מבטל את התענית שלו מול הקודש?
כן, כי לא היה צורך להיות עצמי. עבודה זרה זה אומר, רגע, אבל מה, זה טוב להיות בישיבה מדברים, אבל מה עם אותך? אתה מרגיש את זה? איפה תיתן מקום לעצמי שלך? אל תאבד את העצמי שלך. עכשיו, כמו שהמטרה שתהיה טוב בעצמך, זה צריך להיות מורכב ממה זה הטוב וממי זה עצמך. מה זה הטוב, יצר טוב? מי זה עצמך? יצר הרע. זה הכוחות הטבעיים. פעם למדנו, זה פרק ב' בנצח ישראל. אז יש צור, יש צד באדם, גם בישיבה, וגם בי, וגם בכם. יש צד של מרידה קצת, אוקיי? אבל אני לא מרגיש את זה, נכון, אדם לומד משהו, זה משהו, אבל אני לא מרגיש את זה. אני לא חושב ככה. יש צד כזה, יש צד של מרידה. רק הצד הזה, אנחנו יודעים להכניע אותו על ידי היצר טוב. טוב, אני רוצה שיהיה טוב. אבל היצר הרע מיוסד על הצורך לספק איזה תאווה, איזה צורך, צורך שמונח בנו. על זה זה מיוסד, על מילוי הצורך.
הצורך כאילו שיש בו צורך, כאילו,
כן, זה למה הקשבוך הוא עשה שיהיה יצר הרע בעולם, זה שאלה טובה. זה ענינו פרק ב', למה הקשבוך הוא עשה שיהיה יצר הרע? אצל מי שמתגבר, ככל שאדם רוצה שתי חמדגות יותר גדולות, אז יש לו יצר הרע יותר גדול. ודאי, תמיד זה כך. ככל שהפער בין איפה שאני נמצא עכשיו לבין איפה מה שאני לומד יותר גדול, אז הצורך עוד הרבה. לכן הסוד בישיבה זה לדעת. כל הזמן מדברים נחת רוח בלי מתח, צריך לדעת קודם כל שישיבה זה מקום עם מתח. אבל איך מפיגים את המתח? אנחנו לא מבינים שמה שעורדים זה שאיפה, זה לא תביעות. יש הבדל בין המילה שאיפה למילה תביעה. לא כל מדרגה שאני לומד בישיבה היא תביעה. מה שעומד בישיבה זה שאיפה. יש הבדל במילה שאיפה לתביעה. תביעה זה מה אני נתבע עכשיו. שאיפה היא משוחררת מעכשיו. שאיפה אני יכול לעשות איך צריך לראות הדבר השלם. מתוך השאיפה אני גוזר תביעה. שאיפה של להיות אדם שכולו מיוצד על החסד. תביעה שלי עכשיו זה לא יודע לתת צוי, להתחלק בבמבה שלי. בסדר? לא יודע, אני צריך לגזור מהתביעה שאיפה. אדם גם, אני, גם כל אחד, זה, ככה זה מחלה, בישיבה זה מחלה קבועה. אבל אני יודע, לפעמים באים לדבר איתי, באים לדבר איתי, גם אני מדבר איתם. אבל אותה בעיה, כולנו באותה בעיה. אנשים מגיעים, מבלבלים בין שאיפות לתביעות. ואז, כמה ששאיפות, מצד אחד, שאיפות הן מרוממות. מצד שני, אתה הופך אדם להיות תביעות. זה מרסק אותך. כל הזמן, כל הזמן, אדם מתרסק בישיבה. מתרסק, מתרסק, מתרסק בישיבה. ואז הוא אומר, לא, בנחת, בוא נגמור שאיפות. לא צריך להוריד את השאיפה, צריך לחלק בין שאיפה לתביעה, שזה פסקה באורות התשובה. פרק י' ג' פסקה י', אולי, לא יודע, נראה לי שפסקה י'. רב אומר, אי אפשר כל הזמן. שאיפות זה שאיפות, תביעות זה תביעות, זה לא אותו דבר.
רגע, עבודה זרה זה חפש איפה אני מרגיש את הקודש כאילו?
כן, עבודה זרה זה שאלה לא איפה אני מרגיש, איפה אני מרגיש. עכשיו, כמה שאני, הכוחות שלי שייכים לשמש, אז אני רוצה לחוות חוויה עם הצד שמעצים את העני שלי בשמש. קיטים למים, קדרים לשמש, כל מה שלמדנו על זה. עבודה זרה זה לא מתחיל, רגע, מי ברא את העולם? נראה לי שהזבוב ברא את העולם, אני אעבוד לזבוב. זה לא מתחיל משאלת תאוסופות. כך אומר ירמיה הנביא. עברו, יקיטים, עורו, קידר והתבוננו, האם ארגון אלוהים והם הלא אלוהים. חזל אומרים, קיטים עובדים, כבר לא זוכר למים, קדרים עובדים לאש. ואף על פי שיודעים שהמים מחבים את האש, אלה לא, קיטים לא. אומרים, טוב, האלוהים של הקדרים יותר חזק. אמרת, אני קיטי. אני, סליחה על הדוגמה בזויה, אני אוהד של הפועל חיפה. אז הפועל חיפה בליגה האחרונה, אבל אני אוהד של הפועל חיפה. ואני אוהד את באר שבע, אני לא גר בבאר שבע. אני לא הולך של מי האלוהים הכי חזק, לקבוצה שלו אני אהיה. הקשר לעבודה זרה מתחיל מתוך האני שלי. אם אני, אתם מבינים? עבודה זרה זה לא אני הולך בסופרמרקטים של אלוהים, איך מתארים לנו את החנות אלילים של תרח, אתה אומר, חנות של אלילים, ביי, נראה. זה היה סדנה למודעות עצמית, החנות של תרח. זה לא היה אחד דבר שבחנות אמר, וואי, זה נראה לי ממש חזק. זה סדנה למודעות עצמית, אדם נכנס לתרח, תרח עבד איתו, מה פרופיל האישיות שלו, מה הנקודות שיעצימו את האישיות שלו, זה נקרא חנות של תרח. זה, אברהם גדל בבית הוצא, לא באיזה זבן של חנות של פסלים. זה היה סדנה למודעות עצמית. סליחה על הביטויים, כן? זה נקרא עבודה זרה. ולעבודה זרה יש יצר, זאת אומרת, יש יצר צורך לעבור חוויה שמעצימה את האני שלי. לכן רוב העבודות זרות היו משולבים בכל מיני אקטים מיניים, ובעיקר אקטים מיניים. כן, בטח, זה הולך ביחד. היו ערומים, לא עושים כל מיני דברים. זה חיים מעבוד הזור. אז אל תתפלא אם עבודת השם היא לא מיוסדת על ניבון הזה. לא אומר, שם נמצא אלוקים, וואי, צריך כמה חזר, תספק את הצורך שלך. זה לא בא לספק את הצורך. זה מיוסד על ניגון אחר. דבקות זה על ניגון אחר. עבודת הדומה בדומה. אני אלוקים. זה נתנאי באלוקות. הבנתם? אבל במתנית התנה, זה מצד האמת. במתנית התנה, הנצמדים לבעל פה, כי צמידים על ידי אישה. כבר, כשאני ניגש על החוויה הזו, זה כמו צמיד פתיל. אבל בסופו של דבר, אין דבקות עם עבודה זרה כל כך. מציל את אדם, עבודה זרה זה דבר זר. כי עבודה זרה נקראת אלוהים אחרים, שהם אחרים לעובדיהם. בסופו של דבר, במבחן התוצאה, כן, אני עובד עבודה זרה, אז אני לא נהיה יותר מאושר. באמת לא יורדים לי גשמים בגלל עבודה זרה, ואני הקרבתי את הבן שלי, זה לא עוזר לי שיהיו לי יותר. כן? אחרים לעובדיהם. בשביל כך, בשביל כי עבודה זרה באמת נבדל מהם, אז אי אפשר להיות כאן דבקות גמור, שהוא זר לעובד, שכך נקרא עבודה זרה. ופני זה מדמה דבקות הזה לצמידים שם על ידי אישה. כן זה דיבוק גמור, הכל אחד, כלומר היד והצמיד, עומד בפני עצמו. אבל הדבקות היא משהו הדבקות גמור, עד שהוא התברא נחשב צורה אחרונה לישראל. כמו שחתם שם אל בשמם השם דבקים בו לגמרי. מה זה הצורה האחרונה לישראל? גבונה, זה האידאה, זה הצורה האידאית של החיים שלנו. מה זה אלוקות? אלוקות זה הישע אלוקות. לא דבר על עצמו של אלוקים, אבל האלוקות שהיא הנושא של עבודה שלנו, זה להביא את החיים לצורתם האמיתית, לצורתם האחרונה. זה לא לעשות להשתייך למשהו שהוא אחר לחיים. לשם החיים באמת יכולים להתרומם. אז זה מתאים לחיים. אדם, זה מרומם אותם, זה מגדל אותם. זה הופך אותם להיות מה שהם. עבודה זרה זה הופך אותך להיות מה שאתה לא. ועבודה תורכית זה הופך אותך להיות מה שאתה באמת. כמו שאמרנו מקודם בזרעי לכדור, להנחיל אוהבה יש או צוטר המלך. מי שעובד עבודת השם, אז הוא נוכל את היש האמיתי. לכן זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נחשב צורה אחרונה ישראל. צורה ישראל המלכנה, הצורה האידאית. איך עם ישראל צריך להיות באמת? איך החיים צריכים לראות באמת? וכמו שחתם שם אל בשמם, כמו שחתם אל בשמם, עד שהם דבקים לגמרי בו יתברך. מה זה דבקות? תראו איזה יופי, יש פה הגדרה נפלאה. כמו שיש דבקות לאילן בעיקר שלו. זה לא? מה זה העיקר שלו? לא. מה? לא. שורש, אבל לא שורש במה של שורש, לא חיבור. דבק על אין שורש, הכוונה בצורה שלו. הכוונה, כל אילן האפרסק, זה הכל צורת האפרסק. צורה במובן האידאה. אידאת האפרסק. האידאה של הדבר, הצורה של הדבר, והדבר בצורה, הם דבקים ביחד, זה אותו דבר. האילן דבק בעיקר שלו. השורש במובן הזה, שהוא, השורש גונז את כל האילן, אבל בצורה גנטית, בצורה אידאית. מה שמופיע בו זה הגנטיקה של האפרסק. זה דבק שכל מה שיהיה, זה יהיה כמו שהאפרסק גזל. עם פרחים של האפרסק, ועונת האפרסק, וצורת העלים של האפרסק, וטעם של האפרסק, וגרעין של האפרסק. אז הדבר דבק בצורה שלו, דבקות, זה נקרא דבקות. דבקות זה שהצורה של הדבר והדבר בעצמו זה דבר אחד. זה לא כמו דבקות של שני דברים שונים. דבקות באלוקים זה דבר שאנחנו אלוקים, ודבקות בכל זה דבר שנושא חיינו, זה הכל, הכל בחולם, הכל, כן? כמו שהאילן בפועל דבק ביסוד מציאותו, כך יש דבקות לישראל בעיקר הכל, הוא השם יברך. זה לשון הזוהר, שהקדוש ברוך הוא עיקרה ושורשה דכולו עלמין. זוהר אומר, מה זה יראה? מה זה יראה באמת? יראה זה מתוך הכרה שהקדוש ברוך הוא עיקרה ושורשה דכולו עלמין. כלומר שהכל זה הופעת אלוקות. כמו שכל מה שקורה באפסים זה הופעה נמשך מן הצורה, מן הקוד הגנטי שאינצא בשורש. ודברים אלו ברורים מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ובמדרש, כאשר ידבק האזור אל מותני איש, כן ידבקתי אליי את כל בית ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, איני כבשר ודם. בשר ודם אין רשות להדיות להיקרות בשמו של מלך, אבל כישראל נקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא. כל שם חביב לקדוש ברוך הוא, בו בשם קרא את ישראל. נקרא אלוהים וקרא לישראל אלוהים. אני אמרתי אלוהים אתם. נקרא חכם שמה וחכם לבר, גם מצחוח וקרא לישראל חכם, שנאמר רק עם חכם ונבון. נקרא דוד, שנאמר דודי צח ואדום, וקרא לישראל דודים, שנאמר איכלו רעים שתו ושיחו דודים. נקרא בחור, שנאמר בחור כרזים, וקרא לישראל בחורים, שנאמר ובך בחורים, שנאמר ובך בחר השם אלוקיך. נקרא חסיד, שנאמר כי חסיד אני נאום השם, וקרא לישראל חסידים, שנאמר אספו אליי חסידיי קורתי בריתי עלי זבח. נקרא קדוש ונקרא ישראל קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני, ואף לעתיד לבוא כל אחד ואחד יאמר לו קדוש, שמה והיה נשאר בציון ונותר בירושלים קדוש יאמר לו. זה תנחומה. בערו עניין הדבקות הזה שישראל הם דבקים בו לגמרי, כלומר דבקים בו לגמרי, הכוונה עד שמתברר שהאלוקות זו הצורה האחרונה של ישראל, עד שמצד דבקות זה מקבלים ישראל כל מעלה קדושה. אם האלוקות זה הצורה האחרונה שלנו, אם זה הערך האידאי של חיים, אז כל מה שיש באלוקות ממילא יש בנו. אם הדבקות הזו היה שהצלחנו שתהיה נקודת מגע, אז לא, זה לא בכל. אבל אם אנחנו אומרים, אם אנחנו אומרים שאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא כמו דבקות האפרסק בצורת האפרסק, זאת אומרת שכל מה שקיים באלוקות מופיע בישראל. כל דרכי התגלות אלוקות בישראל זה גם דרכם שישראל התגלות בעולם, עד שמצד ויקות זה מקבלים עם השם בה כל מעלה קדושה. כי אין ספק כי שני דברים אשר יש להם דבקות ביחד מקבל זה מזה מצד הדבקות, מאחר שם דבקים יחד. מפני כי תמצא דברים אשר מתחברים יש להם חיבור של מה? לא חיבור דבקות לגמרי, לא חיבור דבקות גמורה. וכך אמר, כי בעניין זה אינו כך, רק יש לישראל דבקות מכל צד. וכך זכה כאן שישה שמות כנגד שישה צדדים. זה כמו דבר שדבק בששת הזדים, כי בדרך כלל שדבר הוא, שדבר נמצא בנקודת, איך דבר יכול לדבק בכל הצדדים? רק אם הוא, איך זה יכול לדבק בכל הצדדים? סליחה, איך אדם יכול, איך זה יכול לדבק בכל הצדדים? מה זה נקרא שהוא דבק בכל הצדדים? זה סימן שהוא מוקף. רק דבר שהוא מוקף הוא יכול לדבק בכל זה. סתם הדבקות גיאומטרית, זה שייך למה שנקרא חזל האור המקיף או הצד המקיף, זה נקרא דבקות מכל צד. דבקות מכל צד זה אומר שזה בעצם ביטוי של זה, זה זה נקרא מוקף בצורה האידאית, כי צורה האידאית של הכוס יכולה להופיע בעוד כל מיני כוסות, אוקיי? זה כוס כזו, זה כוס מתאימה לשתייה קרה, לא יודע בדיוק למה. זה כוס מתאימה לאנשים אוהבים בירות. לא יודע מה זה, מי צאת הכוס. אבל הצורה האידאית של הכוס היא מקיפה את הכוס הזאת. הצורה הידיים, כל השאר הדברים שמחוץ לצורה הידיים, זה כבר פירוטים, זה כבר תואר מקרי. אתם זוכרים שאמרנו שדבקים הקדוש ברוך הוא בעצם המציאות של הדבר, לא בתואר המקרי שלנו. אז אנחנו אומרים שדבר הוא מוקף מכל הצדדים, זה למה חז"ל אמרו פה שש שנות? כראות שעם ישראל הוא לא דבק באיזושהי נקודת נבט. אם דבר הוא דבק סתם בחיי גיאומטר, אם דבר דבק פה, זאת אומרת יש בו הרבה צדדים שלא שייכים לאלוקות. הוא דבק, מה, הצליח לבוא לזה נקודת מבט. אדם דבק באלוקים זה לא, זה שייך מאוד לבירור הזה, דבקות זה לא איזה הערה. דבקות זה לכמנה, אתה מצליח, והצליח ליצור חוויה של מפגש. דבקות זה לא מפגש. דבקות זה הזדהות, זה זהות. זה נקרא שהוא מוקף מכל צד. אז דבקות בשישה צדדים, חז אחר כאן שישה שמות כנגד שישה צדדים, שיש כאן דבקות מכל צד, וזהו הדבקות הגמורה. כן.
דבקות זה דווקא חדשו לתוך, לא? כאילו, אם זה מוקף, אז יכול להיות שזה, כאילו, הקדוש ברוך הוא יותר מאיתנו, אבל עדיין זה לא מה שישייך אליהם.
נכון. לא, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יותר מאיתנו, אבל מה שאנחנו, זה אלוקות. רק אתה אומר, יכול להיות שאלוקות זה יותר מאיתנו. נכון. אז זה צריך פרק י' ג'. נכון, וזה נכון. אבל מה שקיים בנו זה קיים האלוקות. לא אמרנו שכל האלוקות זה בנו. אבל אמרנו שכל מה ששייך להידבק בו, כי אנחנו לא מדברים, כשבור הוא נקרא שם הוויה, גם אנחנו נקרא שם הוויה.
אז כמעט אלוקים זה הפוך, כל מה שיש בנו יש באלוקים.
מה?
אז כמעט אלוקים
זה הפוך. אז הכוונה היא שדרכי התגלות הקדוש ברוך הוא בעולם זה שייך אליהם. זה הכוונה, כי אנחנו חלק מאלוקות. איזה אלוקות אנחנו? אנחנו הצד הפנימי של אלוקות, לא הצד המקיף, הצד הפנימי. טוב, צריך עוד להבין את זה. אנחנו לאט לאט לומדים פה את המסך. מה שאמר מלך בשב אדם, אם יקרא אדם אחד בשמו של מלך חייב מיתה, כי המלך נבדל מן הכלל. אם באחד לעשות שיתוף עם המלך, דבר זה הוא ביטול למלכותו. כמו אחד אומר, מגיע פה, אומרים, חנני, מה העניינים? זה חייב מיתה. אתה לא מבין שהראש שיבה זה משהו אחר? יש כאלה אומרים, פונים בגוף שלישי. לא, לא בדיוק, זה... למה יש כאלה, למה כבוד זה לפנות בגוף שלישי? זה... להראות, נבדלות. אם אני בא לרב שלי, אני אומר לו, מה שלומך? אז זה... זה אותו דבר. אם אני אומר, מה שלומו? אז אני... ביטוי שנבדלות. טוב, לא כתוב פה גוף שלישי, פה כתוב לקרוא בשם. שם זה לבטל את הנבדלות. כי המלך נבדל מן הכלל. אם בא אחד לעשות שיתוף עם המלך, קורא לו בשמו, דבר זה ביטול למלכות, אשר הראוי שיהיה מיוחד ונבדל מן העם. לכך הוא מחויב מיתה, כי המלך הוא בשר ודם כמו אדם אחר. אם עושה שיתוף עמו, כאילו אין כאן הבדל, לכך חייב מיתה שהוא מבטל מלכותו. אבל שמתברך, אין לו שיתוף ודמיון על בוריו. לפיכך, במה שאנחנו קוראים בשמו, אין מבטל מלכותו כלל. אף כאשר יש כאן שיתוף, ואין להאריך יותר בזה, כי כבר נתבהר לך במה שיש בו די מעניין הדבקות הזה, שאי אפשר יהיה בטל החיבור הזה. טוב, אנחנו נמשיך את זה ברשותכם פעם הבאה. בסדר? אני צריך.
יאו, מה שאנחנו אוהבים מהקבצים.
כן.
זה היה קובץ א', 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 זה היה קובץ א'.